today, so it was Osha Shuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי ומועדים לשמחה. יום חמישי, חי בתשרי י"ח בתשרי תש"פ, ג' דחול המועד סוכות תש"פ, למנהג הספרדים מושפזין דה משה, למנהג האשכנזים מושפזין דה יוסף. מסכת מעילה, דף למד. במסכת תמיד, זהו דף זין. אתם מאזינים לרדיו קולחם, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קולחי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ושמחתם לפני השם אלוקיכם, אומרת התורה בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק מ'. כי השמחה תימצא לאדם רק לפני השם אלוקיכם. בהתאסף כל העם לפני השם במקדשו, הרי היחיד בטל לכלל בכלל הווייתו ורצונותיו. כל משלטו להיות אבן מאבני הבניין הגדול, שהתורה היא תוכניתו והשם הוא אדריכלו. ואם הוא משרת כערבה הוא מזהיר כהדס, אם נתברך בפריון כתמר או עטור זר תעילה על כל פעולותיו כפרי אדר, בכל דירוג של מעמדו החברתי בעולם, הרי הוא זוכה לשמחה מלאה ונצחית לפני השם. לכולם יש רק תפקיד משותף אחד, מורשה קהילת יעקב. כל אחד חייב להקדיש לה את כוחו ורכושו, ותרומתו של כל אחד שווה בערכה. רבינו שמשון רפאל אירש, זכר צדיק לברכה. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. בזמן שמחתנו אנחנו מקדישים לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל. ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שיינדל פייגה, והילדה הלל בת תהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף כ"ט במסכת מעילה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, להיכן היו מזיזים את החלבים שלא נשרפו בלילה ומדוע? והתשובה היא, לצידי המזבח או לכבש שנחשבת אפוק המזבח, ולא ניתן להורידה מעל המזבח כיוון שהם ייפסלו בלינה בעלות השחר, אבל על גבי המזבח אינם נפסלים בלינה. שאלה שנייה, אילו עצים קשרים למערכה? והתשובה, כל העצים קשרים למערכה חוץ מן הזית והגפן. שאלה שלישית, באיזה כוס ישקו את התמיד מים? והתשובה, במשנה נאמר שישקו בכוס של זהב, לדעת רב הזו הוא גוזמה, ולרבי ינה ישקו דווקא בשל זהב שאין עניות במקום השירות. שאלה רביעית, מה היה אורכה ורוחבה של הפרוכת? והתשובה, אורכה 40 אמה ורוחבה 20 אמה. שאלה חמישית, מדוע התבילו את הפרוכת קודם הנחתה בעזרה? והתשובה, שחוששים שאחת מן הנערות שעסקו בהריגתה את התמאה נידה ותימה את הפרוכת. שאלה אחרונה על דף חפתת, האם עצים שיש בהם קשרים, קשרים למערכה? התשובה, אם לא נכנסו הקשרים לאובי האילן, קשרים, לתנקם הקשרים ולרבלזר פסולים, ואם נכנסו לאובי האילן, פסולים. אלה מוריי ורבותיי, תשובת לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חפתת במסכת מעילה. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי הניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי, טוב בתשרי, י"ז בתשרי, תש"פ, בית דחול המועד, סוכות תש"פ, ושפזין די יעקב, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, הוא תלמוד תורתנו בדף חפטט במסכת מעילה, שהוא דף וב במסכת תמיד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מתחילתו של הפרק השני במסכת תמיד, פרק ששמו ראו אחיו, פרק שתחילתו 11 שורות לפני סוף דף כוח במסכת תמיד. מן המשנה הפותחת במילים ראו אחיו שירד, כעת בסייעת הדשמי הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. בפרק הקודם התחילה המשנה לבאר את סדר המעשים הנעשים בבוקר במקדש. הפרק השני במסכת תמיד ממשיך לפרט את סדר הדברים, ועוסק בדישון המזבח וסידור המערכות, מקומות האש. מערכה היא לשון סידור, והוא מקום סידור העצים שמבערים בו את האש, על שם הכתוב וערכו העצים על האש. אז אם כן, הפרק עוסק בדישון המזבח וסידור המערכות, מקומות האש שעל גביו, והכנתו לצורך הקרבת התמיד. במשנה החותמת את הפרק הראשון במסכת תמיד שנינו כיצד היה תורם הכהן את תרומת הדשן. המשנה הפותחת את הפרק השני ממשיכה לבאר את מעשה הבוקר ומבארת את סדר דישון המזבח שלאחר תרומת הדשן, ששאר הכהנים היו מפנים את המערכה שבראש המזבח מהגיחלים ומעברי הקורבנות שנשתיירו מהיום הקודם. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השני במסכת תמיד בדף כוח עמוד ב', ראו שאר אחיו הכהנים שבאו עמו מבית המוקד את אותו כהן שתרם את הדשן שירד מכבש המזבח והניח הגיחלים במזרחו של הכבש, ומיד הם היו רצים ובאים למקום הכיור שבין האולם והמזבח, ומיירו וקיצו ידיהם ורגליהם בשפיכת מים עליהם מן הכיור לצורך עבודת הוצאת וסילוק הדשן מעל המזבח. אבל מדברי הרמב"ם בפירוש המשניות מבואר שגם בלא העבודה היו צריכים לקדש ידיהם ורגליהם, מאחר ועלו על גבי המזבח ואין להתקרב אצל המזבח בלא קידוש ידיים ורגליים. ומה שהיו רצים וממהרים, כותב הראב"ד, שבעבודות שהיו קודם עלות השחר היו מזרזים את הכהנים הרבה, והטעם כדי שלא יהיה הפסק מרובה בעבודות המזבח בין תרומת הדשן להוצאתו. ולאחר הקידוש נטלו בידיהם את המגרפות היעים כדי לגרוף בהם את הדשן לאמצע המזבח, ואת הצינורות, את המזלגות, כדי להסיר על ידם את האיברים שנשארו על גבי המזבח, ועלו עמהם לראש המזבח. מפרט את המשנה להיכן היו מפנים את האיברים, את האיברים של קורבנות העולה, ואת הפדרים, שומן החלבים של שאר הקורבנות, שלא ניתקלו, שלא נשרפו ונעשו דשן מאז שהניחום על המזבח מבערב. היו סולקין, היו מסלקים אותם על ידי המזלגות ומניחים אותם במקום פנוי, שעל צידי המזבח, ואם אין הצדדים מחזיקין, אם אין בצדדים די מקום פנוי להניח את כל האיברים והפדרים, היו סודרים אותם, היו מסדרים ומניחים אותם בסובב, או על גבי הכבש. גובה המזבח כולל הקרנות היה 10 אמות, אורכו ורוחבו בתחתיתו היה למדבט על המדבט אמות. לאחר שעלה אמה, נכנס אמה מכל צדדיו, והוא היסוד. לאחר שעלה 5 אמות נוספות, נכנס עוד אמה, ואמה זו נקראת סובב. לאחר שעלה 3 אמות נוספות, שם היה גג המזבח ומקום המערכות. וגובה אמה נוספת היו קרנות המזבח ב4 פינות המזבח. כאמור במשנה במסכת מידות פרק ג' משנה א'. והטעם שלא היו מורידים אותם לגמרי, כדי שלא ייפסלו בלינה, שהרי עדיין לא עלה השחר, ועל גבי המזבח אין לינה פוסלת, ודין הכבש כדין המזבח. והתוסות במסכת יומא בדף ממהי עמוד ב', בדיבור המתחיל סודרה נוסיפו, שגם הסובב, כיוון שהוא חצי המזבח הוא למעלה, הרי הוא כמזבח. ממשיכה המשנה ומפרשת את המשך סדר דישון המזבח מן האפר. לאחר שסילקו את האיברים והפדרים, התחילו הכהנים מעלים באפר, על גב תפוח, גורפים במגריפות את האפר ומעלים אותו על גב התפוח, שזו ערימה גדולה וגבוהה של אפר, עגולה כתפוח. הראש כותב שכל דבר מקובץ וגבוה נקרא תפוח, ומבואר בדבריהם שהאפר עצמו שהיה מקובץ וגבוה הוא הנקרא תפוח. ולא הראב"ד מפרש שהייתה טבלה מרובעת או עגולה על גבי המזבח, והיא הייתה מוגבעת משאר המזבח, ומקום זה הוא הנקרא תפוח, ועל גבי טבלה זו היו מניחים את האפר. מפרש את המשנה את עניינו של התפוח הזה. תפוח זה שאמרנו שהיו מעלים אליו את כל האפר, מקומו היה באמצע המזבח. והיו פעמים שהיו עליו כ-300 קור של אפר מחמת ריבוי הקורבנות, עד שהיו מוציאים את כל האפר חוץ למחנה. והגמרא לקמן תאמר ש-300 קור זה גוזמה. וכותב הלחם שמיים שנס גדול ויקר היה בזה, שהרי המזבח היה מגולה ולא היה מקורה. ואף על פי כן, לא נשבה שם רוח ולא ירדו גשמים, שאם לא כן, לא היו יכולים לעמוד בעזרה מחמת האפר שהיה מתפזר עליהם. וזה בכלל הנס שלא ניצחה רוח את עמוד האשן שמנו חכמים במסכת אבות פרק ה' משנה ה'. אומרת המשנה, וברגלים במועדים בפסח, שבועות וסוכות, לא היו מדשנים אותו, לא היו מוצאים את האפר מעל גבי התפוח, אף שהיה שם דשן רב, והיה מזיק להם בסידור המערכה, מפני שהוא נוי למזבח שיהיה עליו ריבוי אפר שסימנו שהקריבו קורבנות הרבה. וכאין זה אמרו במסכת פסחים בדף סמכי עמוד ב', שהיו פוקקים את העזרה בערבי פסחים כדי שאדם יישאר בעזרה, לפי ששבח הוא לבני אהרון שמהלכים עד הרכובותיהם בדם. מוסיפה המשנה, ומימיו של המזבח, לא נתעצל הכהן שהוטל עליו לעשות עבודה זו מלהוציא את הדשן חוץ למחנה, כשנתרבה הדשן מאוד. שכשהיה הדשן מתרבה על התפוח, היו מוציאים אותו מחוץ למחנה, כמו שנאמר בתורה, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. ואילו הרמב״ם, הלכות מידים ומוספים, פרק ב' הלכה י' ג' מבאר, שבכל יום לאחר שאלו את הדשן על גבי התפוח, היו גורפים אותה הרימה, ומורידים אותה למטה, ולאחר מכן היו מוציאים את הדשן חוץ לעזרה. ואף שהוא נוי למזבח, היה זריז להוציא. ורבינו עובדיה מברטנורה ובאר שבע בירו, שכוונת המשנה לפרש, שמה שברגלים לא היו מפנים את הדשן, לא היה זה משום עצלות הכהנים, אלא רק מפני שהוא נוי המזבח. והתפארת ישראל בייר, שאף שלא הייתה עבודה חשובה כל כך ולא היו מפיסים עליה, אף על פי כן לא היו מתעצלים בה. והמשנה הביאה את הדבר הזה כאן כדי להודיענו, שאף שברגלים לא היו מפנים את הדשן, לא חששו שיתלו זאת הרועים בעצלות הכהנים, לפי שהיה ידוע שלא היו מתעצלים בה. חוזרת המשנה לבאר את מעשי הכהנים לאחר שדשנו את המזבח. אומרת המשנה, לאחר שגרפו הכהנים את הדשן ונתנו על גבי התפוח, החלו מעלין בגזירין, התחילו לעלות על ראש המזבח עיצים ארוכים חתוכים ומשופים, כדי לסדר עמהם את המערכה הגדולה להכינה לצורך הקרבת התמיד. ומלבד מערכה זו היו עוד שתי מערכות, מערכה שנייה שהיו לוקחים ממנה גחלים לצורך הקטורת, ועוד מערכה שלישית לקיום האש, שאם היו צריכים להוסיף אש על גבי המערכות, היו לוקחים ממנה. כך ידעת רבי יוסי במשנה במסכת יום עדף מ"ג עמוד ב', וכך פוסק הרמב״ם. אבל ברמב״ם משמע שמערכה שלישית אינה משמשת כלום, אלא רק כדי שלעולם תהיה אש על המזבח, מחמת גזירת הכתוב, אש תמיד תוקד. ובמסכת יום בדף זך עמוד ב' מבואר שישנם שני דינים בסידור המערכה של העיצים. א', סידור עיקר המערכה שהיו מעלים עיצים הרבה לצורך המערכה, ב', סידור שני גזרי עיצים שהיו מביאים ביחד עם קורבן התמיד, ומוסיפים אותם על גבי העיצים שבמערכה. ודינם חלוק, שסידור עיקר המערכה כשר בלילה, וסידור שני גזרי העיצים אינו אלא ביום. ועוד, שזר שסידר את עיקר המערכה אינו מתחייב מיטה, אבל זר שסידר שני גזרי עיצים חייב מיטה. ונחלקו הראשונים בפירוש משנתנו שאמרו שהתחילו לעלות בגזירים לסדר את המערכה. האם הכוונה לעיקר סידור המערכה או לשני גזרי העיצים? הראש ורבי עובדיה מברטנורה מפרשים שמדובר על שני גזרי העיצים. ואילו התוסות יום טוב מקשה עליהם את שתי גזרי העיצים, לא היה מעלה לכהן אחד בלבד. ואילו כאן אמרו, החלו מעלין, הרי שרבים היו מעלים. אלא שיש חילוק בין העלאת שני הגזירים לסידורם על גבי המערכה, רק סידורם הוא על ידי כהן אחד, ולאחר סידור המערכות, אבל העלאתם נעשית על ידי כהנים הרבה. ועל זה אמרו שהתחילו לעלות קודם סידור המערכה. מאחר ושנינו שהתחילו לעלות העיצים ולא פרשו אילו העיצים היו מעלים, שואלת המשנה, וכי כל העיצים קשרים הם למערכה? משיבה המשנה, הן, כן, כל העיצים קשרים למערכה חוץ מעץ של גפן ושל זית. ובטעם הדבר נחלקו האמוראים לכמן בדף חפתת עמוד ב', יש שפרשו שהוא משום יישוב ארץ ישראל כיוון שיש בהם פירות, ויש שפרשו משום שיש בהם קשרים. במדרש, בויקרא רבה אמרו טעם נוסף, שמאחר ומפירותיהם של שני עיצים אלו היו מקריבים כבר על גבי המזבח, והם יין לנסחים ושמן למנחות, הצילו הם את האילנות שלא יחתכו מהם למזבח. ומה שכתבה המשנה את הדברים הללו בלשון של שאלה ותשובה, פירש הגרא שפעם אחת שאל תלמיד את רבו כן, והשיב לו רבו, ולכן קבע רבי מסדר המשנה בלשון זו, לפי שחייב אדם לומר בלשון רבו. מוסיפה המשנה אף שכל שאר העיצים קשרים הם למערכה, אבל במיני עיצים אלו היו רגילים להביא למערכה. במורביות ענפים ארוכים של עץ תאנה, של עץ אגוז ושל עץ שמן, לפי שהם המובחרים שבעיצים. ופירש המפרש שלקחו ענפים ולא אילנות סקינים, לפי שהסקינים אינם נוחים להישרף מהר, וגם יש בהם יותר קשרים אשר בענפים, ומחמתם, אין העץ בוער יפה, כמבואר לכמן בדף חפתת עמוד ב'. ולגבי המערכה של פרה אדומה נאמר במסכת פרה פרק ג' משנה ח', שלקחו עצי תאנה. כיוון שהיא הייתה גדולה בת ג' או ד' שנים, אז היו צריכים עיצים גדולים. אבל את תמיד, שאינו אל הכבס בן שנתו, היה די בענפים. ונחלקו המפרשים בפירוש עץ השמן האמור כאן, כי ודאי אינו עץ זית, כי הרי בפירוש שנינו, חוץ מעצי זית. אז המפרש פירש שמעיצים הדולקים כמו נר שמן, הוא אילן סרק, ורבי עובדיה מברטנורה פירש, שהוא עץ פרי העושה שמן הפרסמון. הוא מביא עוד פירוש, שזה מה שקוראים בערבית צינובר. ולפי הטעם שפרשו בגמרא שלא לקחו של גפן ושל זית משום יישוב ארץ ישראל, יש להקשות מדוע לקחו מתאנה ואגוז ועץ שמן, הרי גם בהם יש פירות, ולגבי תאנה כבר פרשו בגמרא, שמה שלקחו של תאנה הוא רק בתאנה שאינה עושה פירות. ומפרש התפארת ישראל שמדובר בעץ תאנה זקן שכבר אינו עושה פירות, אבל גפן וזית, גם כשהם זקנים מוציאים הם עדיין מעט פירות חשובים. לגבי אגוז כותב החזון נחום, שאף שיש בו פירות מותר להביא ממנו, לפי שרק לגבי תאנה שפירותיה חשובים נאמר בגמרא שמדובר בתאנה שאינה עושה פירות. אבל שאר פירות אין בהם משום יישוב ארץ ישראל. ואילו החסדי דוד כותב שהחילוק בין גפן וזית לשאר האילנות הוא, שבשאר אילנות אם הם גדלים בר או שפירותיהם גרועים מביאים מהם, ובגפן וזית אף אם הם גדלים בר ופירותיהם גרועים אין מביאים מהם. אך אם אינם מוצאים פירות כלל מותר להביא גם מגפן וזית. מפרט את המשנה את סדר הנחת העיצים על גבי המערכה. אותו הכהן שזכה בתרומת הדשן, סידר את המערכה הגדולה שעליה היו מקריבים את התמיד, וכן שאר קורבנות היו מקריבים עליה. ולפי שהיו שם עוד שתי מערכות קטנות ממנה, אחת של קטורת המבוערת במשנה לקמן ועוד אחת שהייתה לקיום האש, לכך קראו לה מערכה גדולה לפי שהייתה הגדולה שבמערכות. והתפארת ישראל הוסיף שהיא נקראת מערכה גדולה, לפי שכפרתה מרובה, במערכה שלישית של קיום האש, לא היה לה מקום וזמן קבוע שהיו מדליקים אותה. אם כן, אותו כהן שזכה בתרומת הדשן סידר את המערכה הגדולה שעליה היו מקריבים את התמיד, מזרחה בצד מזרח המזבח. התפוח היה באמצעו של מזבח והיה מסדר את המערכה בצד מזרח המזבח, ולא בצד מערב, מפני שזו דרך ביאתו של הכהן, שכשהיה עולה בכבש ופונה לימין היה מגיע למזרח המזבח, והגזירים היו מונחים ממזרח למערב ולא מצפון לדרום, וחזיתה מזרחה. וחלון ופתח היה למערכה לצד מזרח שהיה מניח רווח בין העיצים לצד מזרח כמין חלון. וחלון נקרא חזית מלשון חזות אשר רואים דרכו. וטעם הדבר שעשו את הרווח? מחלוקת בגמרא לקמן בדף למד, האם הוא כדי שתנשב בארוח והאש תיבר טוב, או שמשם היו מציטים את המערכה. אומרת המשנה וראשי הגזירין חתיכות העיצים הפנימיים שהיו לצד פנים המזבח שהוא צד מערב, היו נוגעים בתפוח שהיה באמצע המזבח. והתנה הביא פרט זה שהיו נוגעים בתפוח כדי להשמיענו שהיו מקרבים את הגזירים לאמצע המזבח, כדי להרחיקה ממקום הילוך הכהנים שהיה באמה שבסוף המזבח שלא יקרעו וישרפו בגדיהם. והרבי עובדיה מברטנורה מפרש שחידוש המשנה שהיו ארוכים כל כך עד שהיו נוגעים בתפוח. מוסיפה המשנה ורווח היה בין כל סדרי הגזירים שהיו מציטים את העלית משם, שהיו מכניסים ברווח זה כיסמים דקים כדי להביעם, ועל ידיהם ידלקו העצים הגדולים שבמערכה. והתפארת ישראל מבאר שהיו מסדרים את העצים בריבוע, גזיר אחד למזרח וגזיר אחד למערב, ועל גביהם גזיר אחד לצפון וגזיר אחד לדרום, הרי ריבוע אחד, ועל גבי ריבוע זה היו מסדרים עוד ריבוע אחר כזה, ונמצא שבין ריבוע לריבוע יש רווח ואוויר נכנס ביניהם. והטעם שנקראו עליתה, מפרש רבי עובדיה מברטנורה שהוא לשון עלייה, שהוא זנב על שם זנבות אהודים. והתפארת ישראל מפרש שהוא עץ שמן ודק, ונקרא על שם העלייה שהיא דקה ושמינה. והלחם שמיים מפרש שמקל גדול נקרא עלה, ועץ קטן נקרא עליתה. ועוד פירוש, עליתה היא שפורפרת של ברזל שהיו מנפחים בה את האש. כי אין זה משמע ברבינו חננאל במסכת יום הדף ממהי. הרמב"ם בפירוש המשניות מפרש שהעליתה היא גחלת שבה היו מציטים את המערכה השנייה שהיא של קטורת. כעת מפרט את המשנה את סידור מערכה שנייה שהייתה נעשית לצורך הקטורת. אומרת המשנה, בהיררו משם מלשכת דיר העיצים, לשכה שהייתה בפינה מזרחית צפונית בעזרת אנשים, ושם היו כהנים בעלי מומים בודקים שאין תולעים בעיצים, לפי שכל עץ שיש בו תולעת פסול למערכה, כמבואר במסכת מידות פרק ב' משנה ה'. ואילו התפארת ישראל פירש שמהעיצים שאלו על גבי המזבח, ביררו עצי תאנה יפים. אם כן, אומרת המשנה, ביררו משם מלשכת דיר העיצים עצי תאנה יפים, וסידר עמם את המערכה השנייה שבמזבח החיצון שהיא נעשית לקטורת, כדי שיקחו ממנה גחלים לצורך הקטורת שהיו מקטירים כל יום על המזבח הפנימי. במסכת יומא בדף למד ג' דרשו מפסוק שיש לערוך מערכה נפרדת לקטורת, ולא שיקחו גחלים מהמערכה הגדולה. נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', היא העולה על מוגדל המזבח כל הלילה, והפירוש שזו מערכה גדולה, מה שנאמר ואש המזבח תוקד בו, פרשו שזו מערכה שנייה של קטורת. לקחו עצי תאנה בדווקא לפי שבהם נתקן אדם הראשון, שנאמר והתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. כך אומר הראש. התפארת ישראל הוסיף שחטא אדם הראשון היה על ידי שקיבל לשון הרע מהנחש, ובעלי תאנה ניתקן, שלאחר שחטא והתבייש עשה לו חגורות, וכיוון שהקטורת מחפרת על לשון הרע, לכך לקחו גם לקטורת עלי תאנה. ומה שנאמר יפי מפרש המפרש, היו צריכים כחלים לתלם, ולהקטיר בהם קטורת, ולכך לקחו עצי תאנה שיעשו גחלים טובים, ולא יעשו איפר. והתפארת ישראל מפרש, שהיו חלקים ללא קשרים כדי שלא יהיה בהם אשן כלל וידלקו מהר. הוא מבאר שהקפידו בזה יותר מהמערכה הקודמת, כיוון שבתוך שעה מועטת היו מכניסים אותם להיכל. במקום מערכה זו אומרת המשנה היה כנגד לכיוון קרן מערבית דרומית של מזבח החיצון. אבל לא היה זה בקרן ממש, אלא משוך ומן הקרן כלפי צד צפון של המזבח, 400. והטעם שעשו במערב הוא, מפני שבגחלים של יום הכיפורים נאמר, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני השם. ולפני השם הוא במערב, לפי שהאיכל במערב, ומזה למדו על גחלים שבכל יום, שצריך שיקחו מלפני השם. כך מפרש הראש, הגר"א פירש, שעשו במערב לפי שהיו מכניסים הגחלים לאיכל, והאיכל הוא בצד מערב. והטעם שעשו בקרן דרומית, מפני שהיו יורדים בכבש להוליך את הגחלים לאיכל, והכבש הוא בדרום המזבח. והטעם שלא היה בקרן דרומית ממש, של המשוך דלת עמות כלפי צפון, מבואר במסכת צבחים בדף נונחת, שנחלקו תנאים לגבי מקום המזבח. יש אומרים שכולו בצפון העזרה עומד, ויש אומרים שכולו בדרום. יש אומרים שהיה עומד באמצע העזרה, חציו בצפון וחציו בדרום. ופרשו שם בגמרא את משנתנו כדעת הסוברים שהיה כולו בצפון. ומאחר והאיכל היה באמצע העזרה, ופתח האיכל היה 10 אמות, נמצא 5 אמות מהפתח היו בדרום ו5 בצפון, וכיוון שכל המזבח בצפון, רק 5 אמות הדרומיות של המזבח היו כנגד פתח ההיכל. וב4 אמות הראשונות לא היה אפשר להעמיד את המערכה, לפי שיש להפחית אמה יסוד ואמה סובב, אמה של הקרן מקרנות המזבח ואמה מקום הילוך הכהנים. ועל כורחם הניחו את המערכה באמה החמישית ולא הרחיקו יותר מדלת אמות, כדי שתהיה תחילת המערכה באמה החמישית שכנגד פתח ההיכל. לקיים מה שנאמר לפני השם. ממשיכה המשנה ואומרת, והיו נותנים על גבי מערכה זו שיעור עיצים, שבעומד הדעת, כשיישרפו, יישאר מהם 5 סעין של גחלים, שהוא שיעור הנחוץ, כדי ליטול מהם לקטורת. והראש מפרש שנתנו שיעור כזה, כדי שיוכל לקח ממנו ברווח, שיעה גחלים לקטורת, כדעת רבי יוסי, במסכת יום הדף מ"ג עמוד ב'. ולדעת הנקמה, בכל יום היה חוטא בשל 4 קבים. יש מאחרונים שכתבו, שכיוון שהגחלים היו קבים והולכים במשך היום, לכך נתנו חכמים שיעור גדול של היסעים גחלים, שבשיעור זה יישארו די גחלים בוערות גם לקטורת של בין הארבעים. אומרת המשנה, ובשבת היו מניחים עיצים בשיעור שבעומד הדעת, כשישרפו יישאר מהם 8 סעין של גחלים. והטעם שבשבת הוצרכו יותר, מפני שמלבד הגחלים שהיו ניטלים לקטורת, שם היו נותנים ומקטירים גם את 2 בזיחי הלבונה של לחם הפנים. שכשהיו עורכים את לחם הפנים על השולחן בכל שבת, היו מניחים על השולחן גם 2 בזיחי לבונה. לאחר הקרבת קורבנות המוספים, קודם ניסוך היין של המוספים, היו מקטירים את בזיחי הלבונה במזבח החיצון על גבי מערכה שנייה של קטורת. והגר"א מבאר שיקטירו על גבי מערכה זו לזכר שניטלו מהשולחן שהיה בהיכל שהוא בצד מערב. לכך יקטירו על גבי מערכה זו שהייתה בקרן דרומית מערבית. ויש מאחרונים שכתבו שאף שבזיחי הלבונה היו שיעור מועט של בית קומצין, מכל מקום הוצרכו עבורם 3 גסעים של גחלים, לפי שיקטירו אותם לאחר 7 שעות מעשיית הגחלים, והרבה גחלים היו כבות בינתיים. אומרת המשנה, האיברים והפדרים, הפדרים אלו חלבי הקורבנות שלא ניתקלו מבערב, ששנינו לאל שהיו מסלקים אותם מהמערכה הגדולה ומניחים אותם על גבי הכבש או הסובב לאחר סידור 2 המערכות, היו מחזירים אותם למערכה הגדולה ונשרפים שם. ועשו כן כדי להניח את אמצע המערכה פנויה על הנחת עברי התמיד, כי הקטרת והקרבת עברי התמיד צריכה להיות על גבי העצים ממש ולא על עברי קורבנות אחרים, כמבואר במסכת יום הדף זך עמוד א', ולכך היו מניחים את העברים של אתמול בצד המערכה. והציתו, אומרת המשנה, את 2 המערכות הללו, מערכה גדולה ומערכה שנייה של קטורת באש, והמערכה השלישית של קיום האש לא נמנתה במשנתנו לפי שהיא בכלל המערכה הגדולה, שבשעה שהיו מסדרים את המערכה הגדולה, היו מסדרים גם את המערכה הזו, ולא מנו אלא את 2 מיני המערכות שהיו חלוקים בעיצים שלהם. והתפארת ישראל כתב שאת המערכה השלישית של קיום האש יכולים היו להציט לאחר הקרבת תמיד של שחר, ולאחר מכן ירדו הכהנים מן המזבח ובאו להם ללשכת הגזית כדי להשתתף בפייס על הקרבת התמיד. והטעם שלו פייסו בעזרה, לפי שבשעת הפייס היו מורידים את המצנפת מראשו של אחד הכהנים, ואין זה דרך כבוד לעמוד כך בעזרה. או משום שבשעת הפייס הרי היו עומדים בעיגול, ובעזרה אין לעמוד כן, לפי שהרי זה כאחוריהם אל היכל השם. והתפארת ישראל פירש שבשעת הפיס היו צריכים שיהיה אחד מהסנדרינים ההם, ואין זה נכון להטריח אותו לבוא עליהם, ולכן עשו את הפיס בלשכת הגזית, שזה מקום מושב הסנדרין. והטעם שנקראת לשכת הגזית פירש הערוך של לשכה זו נעשית מאבני גזית, ועשו זאת לכבודם של סנדרין. והריטבה פירש עוד שנקראת כן על שם שהיו דנים שם את הכהנים ומסלקים את הכהנים הפסולים לעבודה, כמבואר במסכת מידות, ולכן נקראת כן מלשון ויגז סלבים, לשון הפרחה והעברת מקום. זו היה המשנה שלנו, שתחילתה בדף כוח עמוד ב' וסיומה בדף חפתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה שתי משניות שהשתמשו בלשון גוזמה, ואחת מהם היא במשנתנו. שנינו במשנתנו שפעמים היה למזבח דשן בשיעור 300 קור. אמר רבה, לשון גוזמה הוא שנקטה המשנה, ולא שאכן קרה שהיה דשן בשיעור רב כל כך על המזבח. כמו כן שנינו לכמן בדף למד עמוד א', השקו את התמיד מים קודם שחיטתו בכוס של זהב כדי שיהיה נוח להפשיטו. וגם על זה אמר רב הלשון גוזמה הוא שנקטה המשנה, ובאמת לא היו משקים בכוס של זהב ממש. אלא הוא היה מנחושת ונראה כמו של זהב, אומר רבי עובדיה מבר תנורה. מכיוון שפירש רבה את משנתנו שנקטו לשון גוזמה, מביאה הגמרא שמצינו כן גם בלשון תורה ובלשון נביאים ובלשון חכמים. אמר רבי עמי, מצאנו שדיברה תורה בלשון הווי, לשון שאינה מדוקדקת כעדיות שאינו מדקדק בדבריו, לכוון את האמת. וכן מצינו שדיברו נביאים בלשון הווי, וכמו כן מצינו שדיברו חכמים בלשון הווי. מפרש רבי עמי, דיברה תורה בלשון הווי, דכתיב כתוב בספר דברים פרק א' פסוק כוח, בעניין המרגלים שאמרו על ערי ישראל שהם ערים גדולות ובצורות בשמיים, וקשה וכי בשמיים סל כדאי תח, וכי יעלה על דעתך שחומות הערים הגיעו עד השמיים ממש, והרי ודאי לא היה כן, אלא לשון גוזמה נקטה התורה, שהיו החומות גבוהות כל כך עד שהיו נראות כאילו הן מגיעות עד השמיים. וזהו שמצינו שדיברה תורה בלשון הווי. ובערוך הוא הוסיף שכדי לראות את ראש המבצר צריך אדם להגביה את ראשו ולישא עיניו למעלה ככל יכולתו, כשם שאדם מסתכל לשמיים. והרמה מפיאנו בער, שאף שהם לשון הווי, אבל אין לומר שהם דברים בתהילים, אלא הכוונה שהערים הללו אכן בצורות גם בשמיים, שהשרים של 70 האומות אינם יכולים להיכנס לאווירה של ארץ ישראל. אומרת הגמרא, דיברו חכמים בלשון הווי, הדה אמרן, זה מה שאמרנו לאיל, מה ששנינו במשנתנו שפעמים היה על התפוח דשן בשיעור 300 קור, והמשנה ששנינו לכמן שישקו את התמיד בכוס של זהב. דיברו נביאים בלשון הווי, דכתיב נאמר בספר מלכים א' פרק א' פסוק מ', לגבי שמחת עם ישראל אחר שמשכו את שלמה בן דוד למלך, ויעלו כל העם אחריו, והעם מחללים בחללים, ושמחים שמחה גדולה ותיבקע הארץ לכולם. וביור הפסוק, לאחר שירדו למעיין השילוח ומשכו שם את שלמה למלך, הלך הוא בראש כדרך המלכים, והעם הלך אחריו, ועלו אחריו אל ביתו של דוד המלך, ובדרך היו מחללים ושמחים בקול גדול. ואין פירושו שאכן נבקעה הארץ, אלא שמרוב כל השמחה היה נדמה ביניהם שהארץ נבקעת. והרמ"א מפיאנו ביאר שאף שהם לשון הווי, אין לומר שהם דברים בתהילים, אלא הכוונה שארץ ישראל מתרחבת ומתקצרת כפי הצורך, ובאותה שעה נתרחבה ככל האפשר בחוק המציאות של אותה שעה, ועל זה נאמר ותיבקע הארץ. מביאה הגמרא ממרות נוספות בעניין הזה. אמר רבי ינאי בר נחמני, אמר שמואל בשמו של שמואל, והשיטה מקובצת גורס, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר שמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים במשניות בלשון הווי שאינה מדוקדקת, ואילו הן. האחד, מה ששנינו במשנתנו לעניין התפוח שבמזבח, והשני הוא לעניין הגפן שהייתה בעזרה, והשלישי לעניין הפרוכת כפי שהתבהר בסמוך. מפרשת הגמרא, שמואל נקט רק את שלושת הדברים הללו כדי להפוק מדי רבה, להוציא משיטת רבה שהובה להיל. דתנן, שנינו לכמן בדף למד עמוד א', השקו את התמיד קודם שחיטה בכוס של זהב, ואמר על כך רבה שהמשנה נקטה לשון גוזמה. על זה חלק שמואל וכמה שמלן והשמיענו, הני אין, אתם לא, אלו כן ושם לא. כלומר, רק בשלושת המקומות הללו נקטה המשנה לשון גוזמה, ואילו שם לגבי כוס של זהב, לא נקטו לשון גוזמה, אלא באמת השקו את התמיד בכוס של זהב. לפי שאין לנהוג מנהג עניות במקום שכולו מנהג עשירות, שכל מעשם בבית המקדש היה בעושר ובשררה, ולכן גם את התמיד השקו בכוס של זהב. ולדעתו של רבה, הסברה הזו של אין עניות במקום עשירות נאמרת רק בכלי שרת, אבל לא בכלים אחרים שהיו בבית המקדש. עכשיו מפרשת הגמרא את שלושת העניינים שאמר שמואל שדיברו בהם המשניות בלשון גוזמה. תפוח שהזכיר רבי ינאי, הדה אמרן, מה שהזכרנו כבר לעיל, שפעמים היה דשן על התפוח שבמזבח בשיעור 300 קור. השני הוא גפן, דתנן, שנינו במשנה במסכת מידות פרק ג' משנה ח'. גפן העשויה מזהב הייתה עומדת על פתח ההיכל מלמעלה, מבחוץ. ומודלה וענפיה שוכבים על גבי כלונסאות, מוטות ארוכים של עץ ארז. והוסיף המפרש להסביר, שלא עברו על איסור נטיית עץ ובניין עץ בעזרה, המובא בגמרא ליל בדף כוח עמוד ב', לפי שלא היה זה בניין. ובעזרת כהנים הוא פירש שהיו מאבנים או שהיו מצופים זהב, ולכן לא היה בזה איסור. המשיכה משנה ואומרת, וכל מי שהיה מתנדב לבדק הבית, עלה או גרגיר של זהב או אשכול של גרגירי זהב היה מביא ותולה בה בגפן הזו. ומבאר התוספות יום טוב שהיה תולה אותו לגפן הזו, עד שהיו צריכים זהב לתיקון ההיכל ואז היו לוקחים אותו משם, ומתיחים אותו ומשתמשים בו לכל מה שהיו צריכים. והתפארת ישראל מוסיף שמה שהיה עודף על צורכי בדק הבית היו הכהנים העניים מתפרנסים ממנו. כאמור במסכת יום הדף למתת עמוד ב' לגבי גפן שעשה שלמה, ולא היה בזה איסור מעילה לפי שעל מנת כן התנדבו. וכותב הראש בשם הירושלמי במסכת יומא שבבית ראשון נטע שלמה המלך ברוב חוכמתו גפן של זהב, ובכל שנה הייתה מוציאה פירות של זהב, ובבית שני עשו כעין זה, והטעם שעשו בצורת גפן מפרש הרמב"ם בפירוש המשניות, שהוא כדי להתברך כגפן, לפי שישראל נמשלו לגפן, כאמור, גפן ממצרים תסיע. והתפארת ישראל הוסיף שעשו כן כדי להזכיר זכות אבות, נאמר במדרש בשמות רבה למה נמשלו ישראל לגפן, מה גפן חיה ונשענת על עצים מיתים, כך ישראל חיים וקיימים ונשענים על המיתים, ואילו האבות. ועוד מבואר בגמרא בחולין שגם התורה נמשלה לגפן, שכשם שהגפן צריך סעד לתומכו, כך צריך לתמוך התורה אצל עומדיה. כמו שנאמר בפרקי אבות פרק ג' משנה י' ז', אם אין קמח אין תורה. והכהנים הם שומרי כרם התורה. כנאמר ככל אשר יראו אתכם הכהנים, ולכן הזהב שהיה נשאר מהגפן, היו נותנים לכהנים העניים. מוסיפה המשנה ואומרת, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק מעשה היה והיה עליה כל כך הרבה זהב עד שנמנו עליה מנוש היו שם בשבילה 300 כהנים בכדי לפנותה ממקום שהייתה ולטלטלה למקום אחר. ועל מניין 300 כהנים אמר שמואל שלשון גוזמאו לפי שאם אכן הייתה מלאה כל כך עד שהיו צריכים 300 כהנים לפנותה ודאי הייתה נשברת ולא היו ממתינים כל כך. והשלישי שמנה שמואל זה פרוכת דתנן שנינו במשנה במסכת שקלים פרק ח' משנה ה' רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי שמעון הסגן שהוא המשנה לכהן הגדול, הפרוכת שהייתה תלויה בין ההיכל לקודש הקודשים, היה עובייה טפח ועל 72 נימין, נירים הייתה נהרגת. נהרגת עם א' וכל נימה ונימה, בכל נקף שבכל ניר וניר היו מכניסים 24 חוטין, שהייתה נעשית מ-4 חוטין תחילת ארגמן תולעת שני ו6, וכל חוט היה כפול 6, הרי 24. והרעבד מפרש שחילקו את הפרוכת ל-72 חלקים לרוחבה, וכל חלק עשו בכלי הריגה שיש בו חבדלת נירין, שבהם עוברים חוטי השתי המתוחים לאורך הפרוכת, ובכל חלק עשו דמות אחרת, ונמצא שהיו בפרוכת 72 דמויות יפות, ומידת אורכה היה 40 אמה, ומידת רוחבה היה 20 אמה, שגובה ההיכל עד התקרה 40 אמה, ורוחב ההיכל 20 אמה, והפרוכת מילאה את כולו, והפסיקה בין ההיכל לקודש הקודשים. ומ-82 ריבו הייתה נעשית שהיו מוציאים על עשייתה 82 ריבו דינרי זהב, ושתי פרוכות היו עושים בכל שנה ושנה. ובשעה שנתמת, היו 300 כהנים מדבילים אותה, וגוזמה היא שלא היו 300 כהנים בדקדוק, אלא שהרבה כהנים מדבילוה. והתפארת ישראל מביא בשם הגרא, שמניין זה בדקדוק הוא, ש-300 כהנים היו יכולים להחזיק בה מאחר שאורכה 40 אמות, ורוחבה 20 אמות נמצא שהיקפה 120 אמות. כל אמה של מקדש היא 5 טפחים נמצא 600 טפחים, וכל כהן שאוחז בשתי ידיו הרי 2 טפחים, נמצא ש-300 כהנים אוחזים בה. בדברי הגרא אינם אלא לפרש שיתכן במציאות שיחזיקו בה 300 כהנים ולא יותר. יש מן האחרונים שפרשו של פירוש הגרא גוזמאי, מפני שבזוויות אי אפשר לשניים לאחוז. הרמב״ם כתב בפירוש המשניות שכל מה שנזכר בעניין הפרוכת, גוזמאו. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו החלו מעלין בגזירין לסדר את המערכה, וכי כל העצים קשרים למערכה, חוץ משל זית ומשל גפן. מבארת הגמרא את טעם החילוק שבין מיני העצים, שואלת הגמרא, הני הילו, של זית ושל גפן, מהי טעמה, מהו הטעם שאין להביא מהם למערכה? משיבה הגמרא רב פאפה אמר משום דקטרי, יש בהם קשרים ומחמתם העיצים אינם יבישים לגמרי וגם אינם חלקים ולכן אינם נשרפים יפה. והראש מביא עוד שני פירושים אחרים שקטרי פירושו אשן שמוצאים הרבה אשן, ופירוש נוסף גורסים קטמי, אפר, שכיוון שמוצאים הרבה אפר אין להביאם למערכה כדי לא לטריח את הכהנים להוציא אפר רב כל כך. ורבה חבר יעקב אמר משום יישוב דארץ ישראל, שאילו היו מביאים מהם העיצים למערכה, היו מתמעטים היין והשמן שבארץ ישראל, לפי שבבית המקדש, היו צריכים להרבה עצים. וכתב המפרש שגם רווח אבר יעקב מודל הטעם שאמר רב פאפה, שכיוון שיש בהם קשרים אין להביא מהם למערכה, שהרי הברית המובט לכמן, אסרה להביא עפצי סרק, וודאי טעמה משום קשרים. אלא שאוסיף שגם לולי הטעם הזה אין להביא מגפן וזית, משום יישוב ארץ ישראל, ונפקמינה מטעם זה, שגם בשאר עצים שאין בהם קשרים, כל שמוצאים פירות אין להביא מהם, כמבואר בגמרא לכמן לגבי תאנה. הבאר שבע מקשה מדוע לא אסרו משום בל תשחית את העיצה. והוא מתרץ שלצורך מצווה גדולה כהבאת העיצים למערכה אין לאסור משום זה. ואילו המשנה למלך כתב, איסור בל תשחית הוא רק כשעוקר האילן מעיקרו, אבל כשאינו חותך אל הענפים אין לאסור משום זה. מקשה הגמרא מברייתא על טעמו של רווח אבר יעקב. שואלת הגמרא מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רווח השנינו בתורת כהנים. על ספר ויקרא, נאמר בספר ויקרא פרק א' פסוק י' ב' לגבי עברי קורבן עולה, וערך הכהן אותם על העיצים אשר על האש אשר על המזבח. מהלשון, על העיצים אשר על האש דרשו, שהכוונה לעיצים הניתוחים להיות אש, הממהרים להישרף ולהיעשות גיחלים. מבררת הגמרא, ומה הם העיצים הממהרים להישרף ולהיעשות גיחלים? משיבה הגמרא, דוקרי שפוד, קנים החתוכים יפה, דלא קטרי ואז לי מקטר מתוכו, שאין בהם קשרים ההולכים ומגיעים עד פנים העץ. שרק אם הקשרים נכנסים בתוך העץ מבפנים הוא שפסול, לדעת הנקמה כמבורש בגמרא לקמן. ממשיכה הברייתא ושואלת, וכי כל העיצים קשרים למערכה? משיבה הברייתא, הן, כן. כל העיצים קשרים למערכה חוץ מן עצי זית וגפן, ואף ששאר כל העיצים קשרים הם, אבל באילו היו רגילים, והם במורביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן. מוסיפה הברייתא, רבי אליעזר מוסיף, לא רק של זית ושל גפן פסולים, אלא אף עץ של מייש. והראש מביא את דברי המדרש על מה שנאמר, וימצא דודאים בשדה, שרבי יהודה בר סיימון אומר שאילו מיישין, זאת אומרת הפרי של אילן מייש ושל אלון, ובמסכת בבא בתרא בדף פ עמוד ב' נאמר שאלון הוא אחד מעשרה מיני הרזים, ושל דקל ושל חרו ושל שקמה, מין אילן של תאנה שגדל ביערות, אומר רבי נעובדיה מבר תנורה. וכולם פסולים הם למערכה. כך מפרש הראש וכך מפורש בתוספתא. אבל בפירוש רבינו הלל בתורת כהנים כתב שרב לזר מוסיף להתיר על אילו. ועל מה שאמר תנקמה באילו היו רגילים, מוסיף רב לזר שגם באילו היו רגילים. פרש את הגמרא את מחלוקתם של תנקמה ורבי אליעזר, ומתוך כך מקשה על דברי רב אחא בר יעקב. מקשה הגמרא, בישלמה למאן דאמר משום דקטרי, הברייתא מובנת לדעת רב פאפא הסובר, שהטעם שאין מביאים של גפן ושל זית זה משום שיש בהם קשרים, מפני שלפי זה יש לפרש שבאקא מפלגי. בזה נחלקו תנקמה ורבי אליעזר, שהעיצים שעשה רבי אליעזר אין בהם קשרים מבפנים אלא רק מבחוץ, ומחלוקתם היא דמר סבא רבי אליעזר סובר, שאף על גב דלא קטרי מגבי, שאין הקשרים מגיעים עד פנים העץ מכל מקום, כיוון דקטרי מבראי לא מייטינן, כיוון שיש בהם קשרים מבחוץ אין להביאם למערכה. ומר סבר תנקמה סובר שכיוון דלא קטרי מגבי, שאין בהם קשרים מבפנים, אף על גב דמבראי קטרי מייטינן, אף שמבחוץ יש בהם קשרים, קשרים הם להביאם למערכה. ולפי הגורסים קטמי, הפירוש הוא שקליפתם החיצונה של העיצים הללו מרבים איפר, אבל העיצים עצמם אינם מרבים אפר. הבאר שבע כתב לפרש את הגרסה של קטמי, שהמחלוקת כדברי רבינו הלל שהזכרנו, שרבי אליעזר מקל ואומר שהיו רגילים גם באילו, לפי זה תנקם הסובר שלא היו רגילים להביאם לכתחילה מפני שקליפתם נעשית אפר. ורב לזר סובר שכיוון שמבפנים אינם עושים אפר, יש להביאם גם לכתחילה. אלא אומרת הגמרא למאן דאמר לדעת רב אחא בר יעקב הסובר שטעם הפסול בשל גפן וזית ומשום משוב דארץ ישראל, יש להקשות מדוע לדעת תנקמה מותר להביא של עץ דקל, ומי לית בי וכי, האם אין בו משום יישוב דארץ ישראל? ולפירושו של רבינו הלל והבאר שבע, קושיית הגמרא היא מדברי רבי אליעזר, מדוע התיר להביא אילנות אילו לכתחילה, ולא מקשים ממה שהתיר חרוב אלא רק מדקל שהוא עץ תמרים, לפי שיישוב ארץ ישראל שייך רק בפירות שבעת המינים שנשתפכה בהם ארץ ישראל. ותרץ את הגמרא אמר לך, יאמר והתרץ לך רבך בר יעקב ולטעמך לשיטתך שהקשית על דבריי מהברייתא, מדוע לא הקשית ממשנתנו שאמרו שהיו מביאים משל תאנה? הרי גם מזה יש להקשות. וכי לית בה, האם אין בה משום יישוב דארץ ישראל? מכריחה הגמרא, אלא מה יתלך למימר, אלא מה יש לך לומר כדי ליישב את הקושייה ממשנתנו, שמדובר בעץ תאנה דלא אבידה פירה, שאינו עושה פירות, ולכך אין בו משום יישוב ארץ ישראל. וכיוון שכן, דקל נמי, גם מה שהתיר תנקמה בדקל, יש לפרש שמדובר בדלא אביד פירה, בעץ דקל שאינו עושה פירות, אבל של זית ושל גפן לעולם מוציאים הם פירות, שאף אם הם זקנים מוציאים פירות מועטים, כך אומר התפארת ישראל. והמקשה שהקשה מדקל ולא מתאנה, כי הוא סבר שתאנה מצוי יותר שאינם עושים פירות, כדברי הגמרא לקמן, מה שאין כן בדקל. מקשה הגמרא, מה שישבנו את המשנה שמדובר בתאנה שאינה עושה פירות, ומעיקה תאנה דלא עבדה פירה, וכי מצוי עץ תאנה שאינו עושה פירות? במשנה אמרו שהיו רגילים להביא של תאנה, ומזה מאשמה שדבר מצוי הוא למצוא כך, שהרי הרבה עצים היו צריכים למערכה, ולכן הגמרא מקשה כן רק על תאנה ולא על דקל. מתרץ את הגמרא, אין, כן, הדבר מצוי הוא, כדי רחבה, כדברי רחבה, דאמר רחבה, הרוצה שיהיו לו קורות חזקים לצורך בניין, מה איתי תאנה חיוורת? יביא נטיות של תאנים לבנות שהן גרועות. רבינו גרשו מפרש שיביא את הגרעינים של התאנה הזו. ושייפלו בחבלה דצבתא, ישפשף אותם בחוזקה בחבל העשוי מסיבי הדקל, עד שיסיר מעליה את כל הקליפה. ועוד גרסה מביא הראש בחלווה דצוותא, שימשך את התאנה בחלב של שרץ ששמו צו, ועל ידי זה ימות הזרע ויחדל מלעשות פרי. דסרי חלי ביזרה ועזראים ידבקו על החבל הזה, ועל ידי זה יכלה הזרע שבה. וקברי איך דמסיק ים הסרטון, ויכניסנו עמוק באדמה במקום שמי הים מגיעים לשם, ועל ידי לחלוכית המים לא יתייבש, אבל אם יטע אותו במקום אחר ימות ולא יצמח כלל מאחר ואין בו קליפה. ותאנה זו קורה עבדה עושה קורות חזקות הראויות לבניין, אבל פירה פירות לא עבדה אינה עושה, וכיוון שאינו מוציא פרי כל כוחו נשאר בעץ עצמו, ולכך ענפיו אבים וגדולים. כל כך כבדים הם, עד שתלת ברכי מנה היו שלושה ענפים מהם, לא מחזקה לאו גם לה, אין הגשר יכול להחזיקם שמחמת כובדם, ייפול הגשר. ובשיטה לרשב"י פירש בשני דרכים אחרות, א', שכדי לעשות גשר אין צריך שלושה ענפים מהם אלא די בפחות מכך, ב', שהכוונה לגמל שאינו יכול לסחוב שלושה ענפי אילן זה. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו סידרת המערכה גדולה מזרחה וחזיתה מזרחה, חזיתה פירושו חלון, שהיה מניח רווח בנצי המערכה, לצד מזרח כמין חלון. מבררת הגמרא לשם מה היו עושים את החלון בצד מזרח. שואלת הגמרא מה הייתה, מהו הטעם, שהיו עושים חלון בצד מזרח, ונידון הגמרא על עיקר עשיית החזית, מדוע עשהו כלל? משיבה הגמרא נחלקו בזה רב הונא ורב חסדא. אחד אמר, אחד מהם אמר שהטעם הוא כדי שתאה הרוח הבאה מצד מזרח, שהרוח המזרחית קשה היא וחזקה, ועוד שכל שערי העזרה בצד מזרח היו מכוונים זה כנגד זה ונכנסת בהם הרוח, אז הרוח הבאה מצד מזרח מנשבת בה במערכה דרך החלון והאש תדלק במהרה. אחד אמר, אחד מהם אמר, כדי שיהיו מציטין את העליתה משם, שבחלון זה היו מכניסים את העיצים הדקים והקטנים, ועל ידי שמבערים אותם תוחז האש בעיצים הגדולים ותיבר כל המערכה. שואלת הגמרא מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי האומר שהטעם הוא כדי שיציטו משם את העליתה, שנינו במשנתנו, רווח היה בהם בין הגזירין שהיו מציטים את העליתה משם, ומבוארים כן, שאת העליתה היו מניחים באותו הרווח ולא בחלון שבמזרח. ותרצת הגמרא אמר לך, יאמר לך המפרש שהטעם הוא, כדי להציט משם את העליתה, שמקומות מקומות עבדי, במקומות הרבה היו נותנים את העליתה כדי שתבער כל המערכה במהירה, ולכך היו מניחים אותם גם ברווח שבין הגזירים וגם בחלון. והדעה אומרת שטעם החלון כדי שתהיה רוח מנשבת משם סוברת, שהיו מניחים את העליתה רק בין הגזירין ולא בחלון. אדרן הלך ראו אחיו, אדרן הלך ראו אחיו, אדרן הלך ראו אחיו בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק השני במסכת תמיד, פרק שמסתיים בדף למד עמוד א' של מסכת מעילה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי של מסכת תמיד, פרק ששמו אמר להם הממונה. הפרק הזה עוסק בהמשך ההכנה לשחיטת התמיד, ויבואר בו סדר הפייס שהיו עושים על עבודת התמיד, והכנת הבהמה לשחיטה וסדר מקום השחיטה, וכן סדר דישון המזבח הפנימי והמנורה שהיו בשעת הקרבת התמיד. הפרק הזה כולו משנה ואין בו גמרא. אומרת המשנה הראשונה בפרק השלישי במסכת תמיד בדף למד עמוד א' של מסכת מעילה. במשנה הקודמת נאמר שלאחר שהציטו הכהנים את המערכות ירדו ובאו ללשכת הגזית, ובלשכה זו היו עושים את הפייס. ארבע פייסות היו במקדש כאמור במסכת יום הדף חב ב' עמוד א'. הראשונה היא על תרומת הדשן שנזכרה להיל, השנייה היא זו שבמשנתנו, השלישית והרביעית נשנו להלן בדף למד ב' עמוד ב'. ומקום הפייסות היה בלשכת הגזית, אבל לדעת המפרש הראשונה הייתה בבית המוקד, כאמור לאל בדף חבב עמוד א'. המשנה שלפנינו הפותחת את הפרק השלישי במסכת תמיד, מפרשת את סדר הפייס שהיו עושים לכל עבודת התמיד, וגורל זה היה לעניין 13 דברים כמפורט במשנה. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי של מסכת תמיד, אמר להן לכהנים שבאו ללשכת הגזית, הממונה על הפייסות, התקבצו ובואו ואפיסו ותשתתפו בגורל על 13 דברים. צורת הגורל מבוארת במסכת יום הדף חפי עמוד א', והרמב״ם מפרט זאת בהלכות תמידין ומוספין פרק ד' הלכה ג', שהכהנים היו עומדים בעיגול, והממונה היה נוטל את המצנפת מראשו של אחד הכהנים המשתתפים בגורל, והממונה היה בוחר מניין מסוים, וכל הכהנים מוציאים אצבעותיהם, ומתחיל למנות האצבעות ממי שנטלו מראשו את המצנפת, ומי שהמניין מסתיים אצלו הוא הזוכה. והגמרא שם במסכת יום המסתפקת, האם היו עושים 13 גורלות על כל עבודה בפני עצמה, או שלא היו עושים אלא גורל אחד, והזוכה היה זוכה בעבודה הראשונה, ושאר הכהנים העומדים אצלו היו זוכים בשאר העבודות כפי הסדר שעומדים הם לידו. מסקנת הגמרא במסכת יומא שלא הטילו גורל אלא לעבודה הראשונה, ו12 הכהנים העומדים לידו היו נמשכים אחריו לזכות בשאר העבודות. וכתב הריטב"א שהכהנים העומדים לימין הכהן הזוכה, הם הזוכים בכל העבודות. אם כן, מה הם 13 הדברים שעליהם עשו את הגורל? א', מי הוא השוחט את התמיד? כך כותב הרמב"א בפירוש המשניות, שהגורל הראשון היה מי הוא השוחט, אבל רבינו עובדיה מברטנורא כתב, שאף שהשחיטה קודמת לזריקה, אבל מכיוון שעבודת זריקת אדם חשובה יותר מעבודת השחיטה, לפי ששחיטה כשירה בזר, לכך הזוכה הראשון היה הזוכה בזריקה של אדם, והכהן שלאחריו זוכה בשחיטה. והטעם שעשו גורל על השחיטה מבואר במסכת יומא בדף זך עמוד א', שכיוון שתחילת עבודת התמיד היא, אז היא חשובה ויש לה לעשות פייס. ורבינו עובדיה מברטנורא הוסיף, שמכיוון שעבודה חביבה היא, אם לא יעשו עליה גורל, יבואו לריב עליה ויכולים לבוא לידי סכנה. לכן תקנו לה גורל, ואף שהיא קשרה בזר, לכתחילה מצוותה על ידי כהן. והריטב"א כותב שרק כשהייתה נשחטת על ידי כהן, היו עושים גורל על כך. אם כן, 13 הדברים שעליהם עשו את הגורל, א', מי הוא השוחט את התמיד, ב', מי הוא המקבל והזורק את הדם, ג', מי מדשן את המזבח הפנימי, זה מזבח הקטורת, והיו מפנים אותו מהאיפר של הקטורת של היום שעבר, ולמרות שאינו מעבודת התמיד מכל מקום, ובכלל הגורל של עבודת התמיד, לפי שהיה נעשה בשעת הקרבת התמיד, ובמסכת יומא בדף למד ג' מבואר שדישון המזבח הפנימי היה קודם לעבודת דם התמיד. ואף על פי כן, הקדימו בגורל את השחיטה והזריקה לפי שהם עיקר עבודת התמיד. ועוד פרשו, שתחילת ההתעסקות עם התמיד הייתה קודם הדישון, שהרי הביאו את התמיד מלשכת התלעים וביקרו אותו מימום קודם שעיר השחר. לכן הקדימו את הגורל על השחיטה והזריקה. הדבר הרביעי שהגרילו עליו, מי מדשן את המנורה? ועניינו הוא לקנח את הנרות מהשמן והפתילה הנותרים וליתן שמן ופתילה חדשים. יש מחלוקת בראשונים האם גם הדלקת המנורה בכלל הדישון היא, והיו מדליקים גם בבוקר. דעת הרמב״ם שגם ההדלקה בכלל, דעת הרשב"א, שלא היו מדליקים בבוקר נר שקבע פרט לנר מערבי. והטעם שעשו על זה גורל בכלל עבודת התמיד, מפני שהיה נעשה בזמן עבודת התמיד. ובמסכת יומא בדף למד ג' עמוד א' מבואר שלדעת אבא שאול, הטבת הנרות הייתה מחולקת לשניים. בתחילה היה מיטיב 5 נרות ומפסיק בעבודת דם התמיד, ולאחר מכן גמר להיטיב את 2 הנרות האחרונים. ועוד מבואר שם שלדעת חכמים לא היה מפסיק בעבודת התמיד ביניהם, אלא בהקטרת הקטורת, ומשנתנו היא כדעת אבא שאול. עוד הפיסו והגרילו מי מעלה את האיברים ממקום נתיחתם בעזרה לכבש. ו6 דברים הפיסו בזה. שהיו חותכים את הקורבן ל10 חתיכות, ו6 כהנים היו מקבלים את האיברים מיד המנתח. 5 את 10 האיברים, כל אחד נוטל 2 איברים, והשישי אלה את הקרביים ומעלים אותם לכבש. ולכמן בדף למד א', תבאר הגמרא מדוע חילקו את האיברים בסדר הזה בדווקא. את האיברים לא היו מעלים למזבח, אלא היו מניחים אותם בצד מערב של הכבש מחציו ולמטה. ובמשנה לכמן בדף למד ב' עמוד ב', נחלקו התנאים מי היה מעלה את האיברים מהכבש לראש המזבח. לדעת הנקמה היו עושים על זה גורל בפני עצמו, לדעת רב לזר בן יעקב, הכהנים שהעלו לכבש הם העלו שהעלו לראש המזבח, ולעניין מי היה מקטיר את האיברים על גבי המערכה שבראש המזבח? יש מחלוקת ראשונים, דעת רש"י במסכת סוכה דף נ"ד שהכהנים שהעלו את האיברים לראש המזבח הם אלו שיקטירום. אבל דעת הריטב"א, מי שזכה בזריקת הדם הוא היה מקטיר, שראוי שתהיה עבודת הדם ועבודת הבשר בכהן אחד. לאחר מכן הגרילו מי מעלה את הראש ואת הרגל של ימין. 2 הרגליים הקדמיות של הבהמה קרויות ידיים, האחוריות קרויות רגליים. פייס 6, מי מעלה את 2 הידיים? מהכתפיים זה בכלל הידיים. הפייס 7, מי מעלה את העוקץ, את הזנב ואת הרגל של שמאל. הפייס 8, מי מעלה את החזה ואת הגירה שהוא הצוואר. והחזה הכוונה השומן שבתחתית הבהמה, היו חותכים אותו בלי ראשי צלעות שמכאן ומכאן. ובמסכת חולין בדף ממהי נאמר לגבי חזה של שלמים הניתן לכהנים, כותב התורה תמימה, שהוא קרוי חזה מלשון ראייה, על שם שהוא רואה את הקרקע. הפייס 9 הוא ממעלה את 2 הדפנות, הפייס 10 ממעלה את הקרביים שהם הכרס ובני המעיים. הפייס 11 ועוד הפיסו, מלבד העלאת האיברים ממעלה את יסרון הסולת של מלכת הנסחים הקריבה עם קורבן התמיד, הפייס 12 הוא ממעלה את חצי היסרון של מלכת החביטין של הכהן הגדול. הכהן הגדול היה מקריב בכל יום יסרון מחציתו בבוקר ומחציתו בין הארבעים, ונקראת מנחת חביטין לפי שנאמר על מחוות בשמן תעשה, ונעשית מיסרון סולת ו3 לוגים שמן, ומחלקם ל12 חלקים בולל כל חלק במעט שמן וחולתו במים רותחים ולש ממנו, חלה אחת, אופה אותה מעט ואחר כך קולה אותה במחוות עם הנותר מהשמן. והפייס השלושה עשר ממעלה את התמיד. והכהן שזכה בעלה הוא היה מנסך. מסיים את המשנה, אפיסו, עשו את הגורל וזכה מי שזכה. והתפארת ישראל מבארת כפילות הלשון שכוונת המשנה לומר שהזכייה אינה במקרה, אלא מי שראוי לזכות מן השמיים בעבודה הזו, הוא זה שזכה בגורל. זוהי המשנה הפותחת את הפרק השלישי במסכת תמיד, ומיד הולכים ללמוד את המשנה השנייה שבפרק השלישי, כאמור, פרק שמורכב כולו ממשניות ללא גמרא. המשנה השנייה מבארת מהו זמן שחיטת התמיד וכיצד היו יודעים שהגיע זמן השחיטה. לאחר שהפיסו, אומרת המשנה, אמר להן הממונה לאותם הכהנים שעמדו בלשכת הגזית. ויש מחלוקת ראשונים מי הוא הממונה. רש"י מפרש שהוא הסגן, תוספות מפרשים שהאדם אחר הוא. הבאר שבע פירש שהוא אותו הכהן שהיה ממונה על הפייסות, שמאחר והתחיל בעשיית הפייס, המשיך גם בשאר ענייני התמיד, לפי שהמתחיל במצווה אומרים לו גמור. אם כן, אמר להם הממונה לאותם הכהנים שעמדו בלשכת הגזית, צאו מלשכת הגזית ועלו על גבי מקום גבוה שבמקדש, וראו משם ממאיר היום והגיע כבר זמן השחיטה. אמר להם לעלות על גבי החומה או על גבי הגג, והטעם שהוא צריכו לשלוח שיעלו על גבי מקום גבוה לראות עם מאיר השחר. אומרת המשנה במסכת יומא בדף כוח עמוד א' שפעם אחת נראה אור הלבנה סמוך לבוקר וסברו שעלה השחר ושחטו את התמיד, ולאחר מכן נמצא שטעו. ולא היה זה אלא הלבנה, והוא צריכו להוציא את התמיד לבית השריפה ולהביא קורבן אחר, לכן תקנו שיעלו על גבי מקום גבוה ויראו אם עלה השחר בבירור. לפי שאין שוחטים את התמיד אלא ביום, והשחיטה בלילה פסולה, שנאמר ביום זבחכם. אומרת המשנה, אם הגיע זמן השחיטה והוא בשעה שהתחיל השחר לעלות, הכהן הרואה שהיה עומד על גבי מקום גבוה, היה אומר ברקאי, כלומר התחיל אור עמוד השחר לאבריק. והמפרש כותב שברקאי מלשון ברק והוא דבר זערורית. ואילו בירושלמי נאמר פירוש נוסף שהוא מלשון ברקת שהיא אבן טובה. מוסיפה המשנה, מתיה בן שמואל אומר, ובמסכת יומא בדף כוח עמוד ב' מבואר שהוא היה ממונה על הפייסות, ונחלקו הראשונים האם פירוש משנתנו שכך היה מתיה בן שמואל אומר בשעה שהיה ממונה על הפייסות, שהיה שואל מאיר פני כל המזרח, או שכוונת המשנה להביאו בתור תנה, שחולק על תנה קמה וסובר שכך צריכים לשאול. אם כן, מוסיפה המשנה, מתיה בן שמואל אומר, לא די שיתחיל השחר להעיר, אלא היה הרועה צריך לומר, העיר פני כל המזרח, וזה שיעור גדול יותר מתחיל השחר להעיר, והממונה שעמד למטה היה שואל אותו, האם העיר כל כך, עד שהוא בחברון, עד שהאור הגיע לעיר חברון, והוא הרועה שבמקום הגבוה היה מיישיב ואומר לו, הן, כן. והטעם שהזכירו את חברון מבואר בירושלמי במסכת יומא כדי להזכיר זכות ישני חברון שמעבות התמונים בחברון. ובתפארת ישראל מוסיף במסכת יומא שכיוון שאברהם תיקן תפילת שחרית שהיא כנגד תמיד של שחר, לכך הזכירו את זכותו בעת הקרבת התמיד. הריטב"א כתב שמפשטות הסוגיות משמע, שהטעם ששאלו עד שבחברון הוא לפי שכשהיה מאיר בחברון, היה השחר ברור שחברון נמצאת בדרומית מזרחית לירושלים, ובימים הארוכים חמה יוצאת בקרן צפונית מזרחית, כאמור במסכת העירובין דף נ"ו, ונמצא שכשאיר כל המזרח, הגיע האור לחברון. ולאחר מכן הביא הריטב"א את דברי הירושלמי שטעם אחר הוא, אבל המאירי פירש שהירושלמי בא ליתן טעם מדוע הזכירו דווקא את חברון ולא מגדל אחר. ובמסכת יומא בדף כוח עמוד ב' מבואר שאפשר לפרש את משנתנו בשני דרכים. א', שהעומד במקום גבוה אומר, העיר פני כל המזרח והעומד למטה שואל עד שבחברון, והרואה שבמקום הגבוה היה עונה לו הן. פירוש נוסף, העומד על הארץ שואל, העיר פני כל המזרח, והעומד למעלה מיישיב, העיר עד שבחברון. והעומד למטה היה אומר לרואה, הן. והוא ענה לו הן, שכך אכן הייתה כוונתו לברר, האם עד שבחברון. זאת אומרת, הוא שאל אותו בלשון שאלה, הן? ובתלמוד הירושלמי במסכת יומא מקשים, איך היה הרואה נאמן לומר שעיר עד שבחברון, והרי אינו אלא עד אחד, והוא מתרץ שדבר שאפשר לברר הוא, ולכך אין חוששים שישקר. מקשה הירושלמי שעדיין יש לחשוש לפי ששמע באותו הזמן שאומר שעיר, עדיין לא עיר, וכשהלכו לברר כבר יעיר, והוא מתרץ שניכר הוא אם רק כעת העיר או שכבר העיר קודם לכן. החזון יחזקאל בתוספתא, בפירושו על התוספתא במסכת יומא, מבאר שלולי טעם זה לא היה נאמן. ואף שעד אחד נאמן הוא בייסורים מכל מקום, כיוון שעד עכשיו היה לילה, יש כאן חזקה שעדיין לילה. ועד אחד אינו נאמן נגד חזקה, אלמלא הטעם שהוא דבר שאפשר לבררו. זוהי המשנה השנייה בפרק השלישי במסכת תמיד, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ללמוד את המשנה השלישית. בפרק השלישי של מסכת תמיד, פרק ששמו אמר להן הממונה. המשנה מבארת את סדר הבאת הכבש לתמיד של שחר מלשכת התלאים. בשעה שחלק מהכהנים הלכו לראות אם הגיע זמן השחיטה, כדי שמיד שיאמרו שהגיע זמן השחיטה יהיה הכבש מוכן לשחיטה, אמר להן הממונה לכהנים שזכו בעבודת התמיד ונשארו בלשכת הגזית, צאו והביאו תלה מלשכת התלאים, לפי שכל הכהנים שזכו היו מתעסקים בהכנתו. כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף למד עמוד ב', שמי שזכה בשחיטת התמיד היה מושכו לבית המטבחיים, ואלו שזכו בעלת האיברים הולכים אחריו. ולשכת התלאים היא לשכה שבכל יום היו בה לפחות 6 כבשים מבוקרים מימום לצורך התמיד, כמבואר במסכת ערכין בדף י' ג' עמוד א'. מפרשת המשנה איכן מקום לשכה זו. והרי אומרת המשנה, לשכת התלאים נתונה במקצוע צפונית מערבית, בזווית צפונית מערבית של בית המוקד הגדול. בית המוקד היה אולם גדול בצפון העזרה, כמבואר במסכת מידות פרק א' משנה ה', וארבע לשכות היו בו כמבואר במשנה להלן, ואחת מהם נקראת לשכת בית המוקד, כמבואר במסכת יומא בדף ט"ו עמוד ב'. והגמרא מקשה סתירה בין משנה זו שאמרו שלשכת התלאים הייתה בקרן צפונית מערבית, ובמסכת מידות שנינו שהייתה בקרן מערבית דרומית. מתרץ רבונה במסכת יומא שמחלוקת הנהימי, ורבד הברידר רבי יצחק תירץ שלשכה זו הייתה עומדת בצד מערב, ומחמת אורכה הייתה מגיעה קרוב גם לקרן דרומית וגם לקרן צפונית. ומי שהיה מגיע מצד צפון הייתה נראית לו משוחה יותר לצד דרום, והמגיע מצד דרום הייתה נראית לו משוחה יותר לצד צפון. ומוסיפה הגמרא שיותר הייתה סמוכה לצד דרום, ומשנתנו נקטה כסדר הבא מצד דרום, שהייתה נראית לו כאילו היא בקרן צפון. ואילו הרעבד מפרש שהטעם שמשנתנו נקטה זאת, כדי להשמיענו שלשכה זו הייתה ארוכה כל כך עד שהייתה מגעת גם קרוב לצד צפון. שמתוך שמשנתנו סותרת למשנה במסכת מידות, נידע שלשכת התלאים הייתה גם בצפון. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות מפרש את תירוצו של רבד הברידר רבי יצחק, שמה שאמרו כאן שהייתה צפונית מערבית, הכוונה כלפי העזרה, שמאחר ולשכת בית המוקד הייתה בצפון העזרה, נמצא שלשכת התלאים בצד צפונית מערבית של עזרה. ואילו הגרא כתב שאף שהייתה בקרן דרומית מערבית, אבל פתיחתה לבית המוקד הייתה בצד צפון בית המוקד, לפי שחצי בית המוקד שבצפון היה חול, כמבואר במסכת מידות, וכדי שלא יטילו הכבשים גללים בקודש, פתחו לשכה זו לצד צפון שהוא חול. מפרטת עכשיו המשנה, 4 לשכות היו שם בבית המוקד, אחת לשכת התלאים האמורה ואחת לשכת החותמות. אילו הצריכים להביא סולת למנחה ויין לנסחים היו הולכים אצל הממונה על החותמות שהיה יושב בלשכה הזו, ונותנים לו מעות כשווי המנחה והיין, והיה נותן להם חותמות שכתוב בהם שם הקורבן שהוא צריך לנסחים עבורו. ועם חותמות אילו היו הולכים לממונה על המנחות והנסחים, והוא היה נותן להם את המנחות והנסחים בשיעור הראוי לקורבן הרשום על החותמת. כך מסביר רבינו עובדיה בברטנורה. ובמסכת מידות פרק א' משנה ו' אמרו גם כן, שהיו שם 4 לשכות, אבל רק 2 מהם שוות, והם לשכת התלאים ולשכת עושי לחם הפנים. אבל שתי הלשכות הנותרות אינן המוזכרות כאן, אלא הוזכרו תחתיהן לשכה שגנזו בבית חשמונאי את אבני המזבח ששיקצו מלכי יוון, ולשכה שהיו יורדים בה לבית התבילה. וכתב הראש שכאן קראו את שמם על שם עיקר תשמישם, ובמסכת מידות קראו את שמם על שם העניינים הנוספים שהיו בהם. וכן מבואר בדברי שער הראשונים שאותם הלשכות הם, אלא שנחלקו הראשונים מה הייתה נקראת כל אחת. הרמב״ם פירש שלשכת החותמות האמורה כאן היא הלשכה שגנזו בה את אבני המזבח, ולפי זה היא הייתה בקרן צפונית מזרחית כמו ששנינו שם. אבל רש"י במסכת יומא בדף י"ז וכן התוספות ריד כותבים שלשכה זו הייתה בקרן צפונית מערבית, והיא הלשכה שהיו יורדים בה לבית התבילה. וביאר התפארת ישראל שהייתה בצפון דווקא, כדי שתהיה בחצי בית המוקד שהוא חול, ששתי לשכות היו בחול כמבואר במשנה במסכת מידות שם, כדי שיוכל הממונה להישב שם. ואילו הרעבד פירש שהיו 6 לשכות בבית המוקד, ומתבהר בדבריו שהיו 4 ב4 פינות בית המוקד ועוד 2 בתוך החומה, שהרי בית המוקד היה חציו בתוך העזרה וחציו חוץ לעזרה, ונמצאת חומת העזרה באמצעו. ובצד דרום שבפנים היו לשכת התלאים ולשכת עושי לחם הפנים, ובצד צפון שמחוץ לעזרה היו לשכה שגנזו בה אבני מזבח ולשכה שיורדים על לבית התבילה, ובאמצע היו לשכת החותמות ולשכת בית המוקד. פרש הרעבד שכאן המשנה עוסקת בכהנים שהיו בתוך העזרה, והעומד בעזרה נראה לו שבית המוקד מסתיים בחומת העזרה, ולכן מנתה המשנה רק את 4 לשכות שהיו בפנים העזרה עד סוף חומת העזרה, ולא את אילו שבחוץ לגמרי. ואילו במסכת מידות מנתה המשנה כלפי הנכנס מהר הבית לעזרה, ולכן מנתה את ארבע לשכות שהיו בארבע פינות בית המוקד, שתיים שבפנים ושתיים שבחוץ לגמרי. אם כן, אמרה המשנה, ארבע לשכות היו שם בבית המוקד, אחת לשכת התלאים האמורה ואחת לשכת החותמות, ואחת היא לשכת בית המוקד. בית המוקד הגדול נקרא על שם שהיה בו מדורה גדולה לחמם רגלי הכהנים, ואילו הראש מפרש, המדורה הגדולה הייתה בבית המוקד הגדול, ובלשכת בית המוקד הייתה עוד מדורה קטנה כדי להדליק ממנה את המדורה הגדולה אם תיקווה, ועל שם זה נקראת לשכת בית המוקד. ואחת לשכה שהיו עושים בה לחם הפנים, והייתה בקרן מזרחית דרומית כמבואר במסכת מידות פרק א' משנה ו'. והגמרה במסכת יומא בדף י' ז' מפרשת שגם משנתנו סוברת שלשכת התלאים הייתה בקרן מערבית דרומית, והתנא מונה והולך דרך שמאל שהתחיל מקרן מערבית דרומית ולאחר מכן מערבית צפונית ולאחר מכן צפונית מזרחית, ונמצא שהלשכה האחרונה שהיא לשכת עושי לחם הפנים היא מזרחית דרומית. והתנא במסכת מידות שמנה לשכה זו מיד אחר לשכת התלאים כי הוא מנה דרך ימין. ולפי זה כותב הגר"א של הדעות המפרשים שלשכת החותמות הייתה בצפונית מזרחית ולשכת בית המוקד בצפונית מערבית, יש לשנות את גרסת המשנה שלנו ולהקדים את לשכת בית המוקד ולאחר מכן את לשכת החותמות. זוהי משנה ג' שבפרק השלישי במסכת תמיד, וכעת אנו ניגשים ללמוד את המשנה הרביעית, משנה ד' שבפרק השלישי. המשנה מפרשת את סדר הוצאת הכלים לעבודת התמיד ואת סדר בדיקת התמיד ממום. לאחר שהביאו את התלה, נכנסו הכהנים ללשכת הכלים, אומרת המשנה. כותב הראב"ד שלא נתפרש איכן הייתה לשכה זו, והוא מביא שבמסכת שקלים, פרק ה' משנה ו' שנינו, שתי לשכות היו במקדש, אחת לשכת החשאים ואחת לשכת הכלים. אבל הוא כותב שמבואר שם שעניין לשכה זו היה, שכל מי שהתנדף כלי היה זורקו לתוכה, ואחד ל-30 יום, היו הגזברים באים ופותחים אותה. וכל כלי שמצאו בו, צורך לבדק הבית, מניחים אותו, והשאר נמכרים בדמיהם ונופלים ללשכת בדק הבית. ולא משמע שבה היו שומרים את הכלים שהיו משתמשים בכל יום לעבודת הקורבנות. והתפארת ישראל כתב שאפשר שהייתה באחת מ-38 התאים שהיו סביב לכותלי ההיכל, כמבואר במסכת מידות פרק ד' משנה ג'. אם כן, לאחר שביאו את התלה, נכנסו הכהנים ללשכת הכלים והוציאו משם 93 כלי כסף וכלי זהב, שהיו צריכים לעבודת היום. ובתלמוד הירושלמי במסכת חגיגה אמרו שמניין זה הוא כנגד 93 הזכרות הכתובים בנבואות חגי, זכריה ומלאכי. ובהגאות רבי אליהו מגריידיץ ביאר שמניין זה הוא כנגד מניין האותיות שבפסוק בספר בראשית פרק חב ב' פסוק ת', ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוקים, ואיבן שם אברהם את המזבח ויערוך את העצים ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים, שהוא ההכנה לעקידת יצחק שהייתה בבוקר כמו תמיד של שחר. את ה-93 כלי כסף וכלי זהב הניחום על גבי שולחן של כסף שעמד במערב הכבש, כמו ששנינו במסכת שקלים פרק ו' משנה ד'. לאחר מכן השקו את קורבן התמיד מים בכוס של זהב, וטעם ההשקעה כדי שיהיה נוח להפשיט את אורו. כך נאמר במסכת ביצה דף מ' עמוד א', שמשקים את הבהמות קודם שחיטה משום סירחא דמשחא, משום דביקות העור, כלומר שיהיה נוח להפשיטה. ובפירוש המשניות לרמב״ם במסכת ביצה אוסיף, שההשקעה מועילה, שאם הייתה שם סירחה קלה שיכולה לעכב השחיטה, היא נפסקת. ובגמרא לעיל, בדף חפתת עמוד א', נחלקו המוראים האם אכן היו משקים את התמיד בכוס של זהב ממש, או שאין זה אלא גוזמה. רבא אמר שגוזמה היא, ופירש רבינו עובדיה מברטנורה, שהיה של נחושת אדומה לזהב, ואילו בשם שמואל אמרו שאכן היו משקים בכוס של זהב, לפי שאין עניות במקום השירות. מוסיפה המשנה, אף על פי שהוא מבוקר, שכבש זה כבר מבוקר, בדוק מימום, מי בערב של היום הקודם, מכל מקום היו הכהנים חוזרים ומבקרים ובודקים אותו, אם אין בו מום, לאור האבוקות. ובמסכת אירחין, דף י' ג' עמוד ב' נאמר, שקורבן תמיד צריך ביקור מימום 4 ימים קודם שחיטה. ולמדו זאת ממה שנאמר לגבי קורבן הפסח ובעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סל ובית אבות סל הבית. ונאמר שם, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה. ופרשו שהשמירה היא בדיקה מימום, נמצא שהפסח צריך שמירה 4 ימים, ומקורבן פסח למדו דין ביקור לתמיד, שאף בו נאמר שמירה. ככתוב, תשמרו להקריב לי במועדו, ולכך כל התלאים שבלשכת התלאים היו מבוקרים מימום 4 ימים קודם השחיטה. ובדברי רש"י במסכת פסחים דף צדי וו, שכתב שהיו בודקים אותו כל 4, משמע שבכל יום היו מבקרים, והוסיף הרנן לבוקר, שמלשון המשנה שאמרו מבוקר מבערב, משמע שבכל יום היו מבקרים בוקר וערב. אבל מלשון הרמב״ם דייק שבארבעת הימים לא היו בודקים אותו אלא פעם אחת, וכעת בדקו שוב פעם שנית. שכתב הרמב"ם הלכות מידים ומוספין, פרק א' הלכה ת', ואף על פי שהיו מבקרים אותו מתחילה, לא היו שוחטים את התמיד עד שמבקרים אותו שנייה קודם שחיטה. והטעם שלא סמכו על הביקור שבערב, מפני שחששו שמא נפל בו מום במשך הלילה. ובעיקר דין ביקור של תמיד נחלקו הראשונים אם הוא מעכב. דעת התוספות במסכת סוכה דף מבית שהוא מעכב, והמנחת חינוך מעלה בדעתו של הרמב״ם שאינו מעכב. אומר הרנן לבוקר שגם לדעת התוספות, כשלא היה מבוקר כלל אז הוא פסול, אבל אם כבר ביקרו ארבעה ימים, אלא שלא ביקרו קודם שחיטה, כמבואר כאן ודאי שאינו מעכב, והקורבן כשר. ולא המאירי כתב שאף אם ביביאו מלשכת התלאים המבוקרים, כל שלא ביקרו קודם שחיטה, כמבואר כאן, הרי הוא פסול. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חפתת של מסכת מעילה, הלא דף וו שבמסכת תמיד, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. השאלה הראשונה, לאיכן היו מזיזים את החלבים שלא נשרפו בלילה ומדוע? שאלה שנייה, אילו עצים קשרים למערכה? שאלה שלישית, באיזה כוס השקו את התמיד מים? שאלה רביעית, מה הייתה אורכה ורוחבה של הפרוכת? שאלה חמישית, מדוע התבילו את הפרוכת קודם הנחתה בעזרה? השאלה האחרונה, על דף חפתת, האם עצים שיש בהם קשרים קשרים למערכה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, טוב בתשרי י"ז בתשרי תש"פ. בית דחול המועד סוכות ושפזין די יעקב תש"פ. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף חפתת במסכת מעילה, הלא הוא דף וו שבמסכת תמיד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, חי בתשרי. י"ח בתשרי ג' דחול המועד סוכות תש"פ, ושפזין דה משה, ולמנהג האשכנזים ושפזין דה יוסף, ונלמד את דף למד במסכת מעילה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. שיהיה היום הזה יום מלא ניסים ונפלאות, יום של בשורות טובות, יום של רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וססון וכל מיני דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.